יום ראשון, פרשת מטס פטס. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של יום ראשון בשבוע עם מונולוג של קוראן, של אחד שיש לו קורונה. זה דברים נפלאים שכתב במבשר הרב יקוסיל יהודה גנזל. הוא מספר שהוא דיבר לפני כמה ימים שיחת ניחום. ניחום אחד שיש לו קורונה. הוא מספר שהוא שמע שהנגיף נכנס בפתח הבית של אותו חבר, כמובן בלי לדפוק, ושיש לו קורונה. אז הוא אומר, עניין אותו לשמוע את התובנה שלו מכל המצב הזה. כמובן, הוא אומר, הכל בעילום שם. גם ככה הקורונה הפכה לסוג של בושה. הוא מספר שהוא באמת החכים אותו, וזה משהו שכולו עוד היה להבוי רוילום, בנקודה הטובה שהוא רואה בכל המצב הזה. אז הוא אומר, עברתי למצב ההזנה ופשוט הקשבתי, נתתי לו לדבר. ואז הוא אומר לי, אתה מכיר את הפוסוק, לא ירעב ללחם ולא יצום על המים, כי נשמע דבר השם? לא חיכה שאני אענה, ומיד הוא המשיך. הוא אומר, זהו, אצלי הפסוק הזה משמש ממש שיקוף למצב שאני נמצא בו, שמתמודד עם התסמין הבלתי כואב של הקורונה, אבל שעוקץ את החיים. זה כמובן, רבותיי, התסמין של היעדר חוש הטעם והריח. והוא מתאר את המצב שבדרך כלל יש לנו את השעון שלא מרפא וקשור בקשר חזק לקיבה שבקרבנו. ככל שהשעון עוקף שעה ועוד שעה, אנחנו מרגישים צורך לאכול עוד משהו. כל כמה זמן צריך לאכול, כך השם ברא אותנו. אבל עכשיו הוא אומר, אחד שיש לי את הקורונה, הוא מספר, כאילו שנותק אותו חוג דמיוני בין מחוגי השעון לקיבה, שעה רודפת שעה, עובר צהריים, מגיע ערב, עובר ערב, הלילה יורד, ועדיין הקיבה לא דורשת אוכל. וגם כשהיא סוף סוף מבקשת, אז הוא מתאר את התענוג, איך שזה נראה. הוא אומר, זוגתי שמבודדת, אז היא דוחפת לחדר שלי סנדוויץ', כן, שהרי בעל הקורונה עצמו הוא נמצא בבידוד שבתוך הבידוד. הוא אומר, אני נטל ידיים, כן, מתוך נטל לתוך קערה. הוא אומר, לא לוקח אחד, יש כיור מותקן בחדר של הבידוד. ואוכל את הסנדוויץ'. הוא אומר, לרגע אני מרגיש כאילו אני אח התאום של הנחש. לא מרגיש לא טעם, לא ריח, אפילו לא קמצוץ מזה. הוא אומר, זה כמו שאתה אוכל חימה, רווקה, חול, פלסטיק. כל אחד כיד הדמיון הטובה עליו. אבל עדיין הוא אומר, כן טעם, לא טעם, הגוף צריך את שלו. ואני בולע את הסנדוויץ' ותוכנו בשקיקה, וזהו, מה זהו? אני לא מסוגל לגעת בסנדוויץ' השני שנמצא בצלחת. לא צריך את זה. ולא משנה שמדובר במאכל הראשון להיום, כן? ועכשיו שאני אוכל אותו זה שעת ערב. ואז הוא אומר, אותו בעל קורונה מופלא, ואז פתאום אני קם מהמקום, ופשוט נתחיל להודות לבואי רוילום. פתאום כשאין לי, אני מבין כמה טוב הוא עושה לי כל החיים. כשיש לי חוש טעם, כשיש לי חוש ריח, אני לומד להעריך את שתי שומרי הסף האלו שברא עצמנו הבואי רוילום. הרי כשלא מרגישים טעם וריח, אז אין חשק לאכול. אבל הריבוני של עולם, בחוכמתו המופלאה, מראה את הטעם ואת הריח כדי שנריח את העגבנייה, את הטעם והעפפון, נרגיש את הארומה של הלחם, את המתיקות והחמצמצות של הקפה, אני לא מכיר קפה חמות, רבוי סי. בכל אופן, ככה אנחנו מזינים את הגוף שלנו כמו שצריך. ואת התובנה הזאת הוא אומר, אני אקח לכל החיים. לא משנה שאחרי, והוא מוסיף הרב גנזל, שלא משנה שאחרי, שבועיים, חוש טעם וריח, הוא שכח שאי פעם לא היה לו. ויש לו עוד תובנה נוספת, זה הוא אומר כבר עם קריצה, סוף סוף, שאני לא אוכל כמה ימים, אני סוף סוף אצליח להשיל כמה מהקילוגרם היתרים, שאיתה הוא מסורבל כבר כמה שנים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, סיפור יומי שפורסם בגיליון תוירו מידס טויבויס על פי ספרו של הרב צבי ג'ייקוב. יש פה סיפור מאוד מעניין. זה סיפור, בעצם הסיפור הזה, זה פשוט סיפור על דו-שיח מוזר של שיבה בוחר. שיבה בוחר בשיח מוזר עם שני שדדים, והסיום המפתיע. זלמן סטרן, הוא צעיר ממדינת קנטקי שבארצות הברית. הוא נכנס לישיבת אדר התוירה בברוקלין, שהיא נועדה לבחורים צעירים כמוהו שלא זכו לחינוך יהודי. הוא רצה להשלים את הידע ביהדות שהיה חסר לו. זה היה לפני הרבה שנים, תוף של המדבט, כבר קרוב ל-50 שנה. הוא בעצמו היה צלם מקצועי. הוא רצה לשלב לימודים ועבודה. אז זאת אומרת שבימים הוא ישב ולמד, ובלילות, הוא יצא לעבוד בצילום חתונות. ובכסף הוא שילם את השכר לימוד בישיבה. אבל הרשיבה, הרב ישראל ג'קבסון, הוא ראה שאחרי ערב של עבודה, שמסתיים מאוחר מטבע הדברים, כן? חתונה לא מסתיימת ב-10 בלילה. אז קשה להתרכז ללימודים למחרת. אז הוא אמר לו, אל תדאג בעניין שכר הלימוד. קח פסק זמן מהעבודה בלילות, ופשוט התמסר ללימוד. אותו זלמן, אותו צעיר, הוא התלבט, ובסוף הוא אמר, אני לא רוצה לוותר על אפיק הפרנסה. רוצה להישאר בעניינים, רוצה להישאר עם המקצוע, להתפתח איתו. אבל מה שכן, אני אצמצם את הימי עבודה. אם הייתי יוצא 4-5 פעמים, אז אני אצא פחות. עובר שבוע, מוצא שבס, 10 בלילה, הוא יוצא לפגישה עם איזה צלם חתונות ברובע קווינס. הפגישה נגמרת מאוחר, כבר אחרי חצות. הוא נכנס לתחנת הרכבת, הרכבת תחתית, כדוע יהיה שמה. הוא מחכה הרבה זמן שהרכבת תגיע. בסוף הרכבת מגיעה, הוא עולה לרכבת, הקרונות היו ריקים. הנסיעה מתמשכת יותר מדי זמן. התחיל לפחד שאולי הוא טעה בדרך, פספס את המפה. פספס את התחנה שלו, סליחה. אז הוא מסתכל שם על איזו מפה שהייתה תלויה בקורון, הוא רואה שהספיקו לעשות אליה קשקושים וגרפיטי. טוב, הרכבת עוצרת בתחנה, הוא מחליט לצאת. הוא ניגש לקופה שם, והוא מוצא שם איזה פקיד אפרו-אמריקני, איך שקוראים בצורה דיפלומדית לקושים שם. הוא רואה שהוא מעין בתנך. הוא אומר לו, אדוני, האם תוכל להסביר לי איך אני מגיע לקראונט? אז הפקיד מחייך, הוא אומר לו, צריך להיות לרכבת A, שנוסעת למנהטן, ברחוב 42 להחליף למספר 2, והוא אומר, בלילה הרכבת A נוסעת פעם בשעה, היית בעצם צריך להמשיך ברכבת שנוסעת. הוא מסתכל על השעון שלו בייאוש, היה כבר 2:45 לפנות בוקר, אבל הפקיד אומר לו, יש קיצור דרך, אם אתה מעוניין. הוא מסרטט לו מסלול על דף נייר, הוא אומר לו, תצא ביציאה הזאתי, נאמינה, תמצא פה, הבינה של הבניין גדר שיש שם חור. תעבור מבעד לחור, תלך לאורך פסי הרכבת, בסוף תמצא איזה גשר קטן וישן, שהוא עובר מעל פסי הרכבת. תעבור את הגשר, בצד השני יש מדרגות שמובילות לסמטה. לפני ימינה בסמטה, תלך לאורך הסמטה 5 או 6 רחובות, ואז לימינך תראה רציף עם הקו מתאים. טוב, הוא רושם את כל הפרטים כמובן, אין לו סיכוי לזכור יותר משתי משפטים בשעה הזאת. הוא יוצא מתחת מהתחנת רכבת. הוא מוצא באמת את אותו גדר ישנה שהוא סיפר לו עליה. והוא מוצא שם את החור הזה, והוא עובר אותו, מגיע לגשר, חוצה אותו בזהירות, גשר ישן, רעוע. הוא רואה בתי מגורים שרופים, ערמות של אשפה, גרפיטי על הקירות. הוא מבין שהוא נקלע לאזור, לא משהו. ואז הוא נכנס לסמטה שהיה כתוב לו שם, ואז נשמע קריאה, תרוקן את הכיסים. הוא רואה דמות של איזה בחור צעיר, ככה מתוך החושך, רואה שהוא מחזיק באקדח, והוא אומר לו שוב פעם, תרוקן את הכיסים שלך. הוא ככה מישיר מבט לעיניים שנצצו בחושך, ואז הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו, כן, הוא ניסה להשוות לקול שלו, סוג של ביטחון, אבל ככה יצא לו איזה משהו מגומגם כזה. והוא ממשיך ואומר לו, אלוקים ציווה 7 מצוות לכל מי שבעולם, ואחד מהם אסור לגנוב. אם תגנוב, אתה תאבד את העולם שלך. אז ההוא שצעק לו לרוקן את הכיסים לפני רגע, שתק, ואז הוא שומע אותו ככה אומר בזף, אני שונא יהודים. ואז מגיע עוד איזה גברתן מתוך החושך, עם עלה. עלה גדולה כזאת. הוא שואל את החבר שלו, מה זה לוקח כזה הרבה זמן? אז הוא אומר לו, היהודי הזה משגע אותי. אז השני אומר לו, יאללה, תירה בו. אבל זלמן התערב. הוא אומר לו, אמרתי לו, שאם הוא יגנוב, הוא יאבד חיי הנצח. אותו אחד היא מעלה, מנופף איתה בחוסר סבלנות. אז אומר לו, האלוקים שלך לבן, אני לא אוהב אלוקים בצבע לבן. אז אומר לו, האלוקים שלי בלתי נראה, אבל הוא ברא את כל הצבעים. טוב, הם השתתקו לרגע, שתי השודדים, הנחמדים, אבל מיד ההוא היא מעלה, הוא אומר, טוב, אני מרוקן את הכיסים של היהודי. פשוט הכניס את היד לכיס, מתחיל לנבור בו, והאצבעות שלו הסתבכו עם החוטים של הציצית. אז הוא מושך את היד החוצה, ועדיין הם מסובכים עם האצבעות בחוטים של הציצית, הוא התחיל לבעל, הוא מנער את היד שלו ככה בהיסטריה, מצליח להשתחרר מהחוטים של הציצית, והוא צועק, ליהודי הזה יש הגנה על הכיסים. אז הוא מסביר להם, זיימן כבר קיבל ביטחון, הוא מסביר להם שיש פה 5 קשרים, 8 חוטים, וביחד עם 13, העריך המספרים ב-613, זה המספר המצוות שיש לנו. מסתכלים אחד על השני ככה, בחוסר אמון, ואז הוא אומר לו, אני רוצה לראות את האלוקים שלך, איך אני יכול לראות אותו? אז הוא אומר לו, אלוקים ימלא את כל המציאות, וגם אתכם, אבל אם אתם יכולים לעשות את הרע בעיניים שלו, אתם רק כמו מקל בידיים שלו. טוב, ההוא מעלה נעלה מהשטח, והשני, התקרב אליו, אומר, אולי אתה צריך להגיע, נהיה חבר שם. הוא אומר לו, רכבת, לרכבת מספר 2. עונה לו זלמה, אז הוא עונה לו, השתגעת, בדרך לשם אתה יכול למות 6 פעמים, אבל אל תדאג. אני עכשיו השומר שלך. וככה, יד אחד הוא מחזיק את אקדח, ועד השנייה, ככה שם אותה על הכתף של זלמן, וככה הם צועדים ביחד לרציף של הרכבת המבוקשת. בבוקר מסיים זלמן את הסיפור הנפלא שלו. סיפרתי את זה לרב ג'קובס, והוא אומר לו, אני חושב שהבנתי מה שהקדוש ברוך הוא רצה לרמוז. ועד אומר, ב4 שנים הבאות, הוא התמסר ללימוד, והרב ג'קובס כמובן דאג לו לכל צרכיו. אז זה כאמור סיפור נפלא שהתפרסם בגיליון תורה ומידות טובות על פי סיפורו של הרב צבי ג'ייקובס. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם יהלומים מגדולי ישראל. סיפר הגאון רב ניסן גולדברג, ידוע בשם הבריס קרוב, למה ילדים קטנים שמחים יותר ואנשים מבוגרים עצובים יותר? זה שאין לילדים חטאים. המהות של האדם זה שמחה, כשאדם רואה, כשרואים אדם עצוב, זה בגלל שיש לו חטאים. ולכן, הוא אומר, הירושלים הייתה מקור של השמחה, כי שם נתקפו אבונות של עם ישראל. אז דרך זו, אז ביירה, אדון רב נחום קרשוביץ, מה שאנחנו רואים את כל הבריאה פורחת, והאנשים רואים שלא שמחים, כי העצים פורחים, כי הם מחוברים לאדמה, השמש מאירה אותם. אמנם הוא אומר, כשיקרו אותם ממקומה, מיד יבלו, ממש ככה אנשים, שהם מחוברים ושמחים. ספר שפעם נכנסו לרב שטיימן, 4 בחורים צעירים בארצות הברית, משיבות קטנות, שעולים משיבות גדולות, היו בנים של גבירים, גדולים מחזיקי תוארת. אז את הראשון הוא בירך שיצליח בלימוד, גם את השני. שלישי הוא שאל אותו, איפה אתה הולך ללמוד? ובחור התחיל לגמגם, בסוף אמר שהוא הולך לישיב באוניברסיטה. אז הוא אמר לו, שלא תהיה לו הצלחה בחיים, שמערבים שם דברים אחרים מהתורה, ויהיה חסר לו השמחה. אחרי זה, את הרביעי הוא בירך, גם שיצליח בלימוד, בלי שאותו איפה הוא הולך ללמוד. כי הוא ראה על הפנים של הבחורים, יש להם שמחה או לא, וכך הוא ידע. אותו בחור לא הולך ללמוד בישיבה גדושה. טוב, ואנחנו ממשיכים, יש פה עוד הרבה דברים נפלאים, אנחנו ממשיכים עם הגולות בישועות, כוחה של התפילה, סיפר הרב שפחיים, מצאנז, שהוא שמע מאבא שלו, הרב הקודש הרצוי מרודניק, בקרקו, הייתה אישה אחת שמאוד רצתה שגברו אותה בשכה מיישן, שם הקבורים, קדוי שאליון, מגל המוקס, הרמו, הבח ועוד, אבל זה היה בגדר חלום, כי כבר מאות שנים הפסיקו לקבור שם. גם רבנים גדולים יקברו רק בבית החדש, בשיחיים החדש. אבל היא לא התגעשה, וככה התפעלה 3 פעמים ביום. כל מה שהייתה פוגשת תינוקת שלי בסרבן, זה מה שהייתה מבקשת להם, שיברכו אותה. כבר רק כשהיו רואים אותה, היו יודעים להגיד לה, בוקר טוב, שיקברו אותך בשיחיים הישן, זה היה... זה דבר בשמחות של השצאים, נכדים, נינים, זה מה שהייתה מגשת מהחתן והקלה. נו, והיה היום, התבקשה לישובה של מעלה. בזמן הלוויה, התחיל לרדת שלג שנערם על פני כל העיר, שלא שייך במציאות, לסחוב אותה לבזכיים החדש, ובלית ברירה קברו אותה בזכיים הישן. אמר הרב רודניק, זה החידוש שהתפילה פועלת אפילו על משהו שנראה שגאון כזה, וזה מלמד אותנו על כוח הגדול של התפילה. ואנחנו ממשיכים דקה ודוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. עכשיו הסדף קוף קוף חס אומרת הגמורה, אין מיילדים מסבלים אבו יום טוב. ועשה שרלקת תמרים של הדברים של הגאון רבי קומר שכטר שקיף. הוא מביא שם שפעם איזה אחד שחיבר ספר, בא לדברי חיים מצוין, זה בקש הסכמה. הדברי חיים לא נותן, הוא לא נותן הסכמות, אבל הוא לחץ, הוא אמר לפחות שהרבי יסתכל בספר, אז הוא פתח. הוא פתח והוא ראה שם שאלה, שהמחבר שואל, כתוב, כאיול תרוג על אפיק מים. אבל מי שם את הקשורה שלהם מפור, שמון אפשר. אם זה כאיול זכר, צריך שזה כתוב ירוג. למה כתוב תרוג? אבל מי שם את הגמור בבסר, שכתוב שהיילה רחמה צר, כשהתחה הלדת, היא צועקת 70 קולות, כמספר התיבות של מזמור ים חושם ביום צורו. עד הגוש בוח הוא מזמין לאיזה נחה, שמקיש את הבית הרכב, ועד הוא נקרא, מתרחב, וככה הוא בר יוצא. וזה מה שהיה הגוש בוח הוא אומר לאיוי, וידעתו, אס, לדס, יעלה, סלח, חולה, לילה, סישמר. בכל אופן, ככה יש את הגמורה הזאת, ויש עוד גמורה, יש עוד מדר, סליחה. המדר שזה אומר על איילה שהיא חסידה שבחיות, יש לה הרבה רחמים, כשיש עצירת גשמים, החיות באות אליה שתתפלל על עצירת גשמים, והיא זועקת להשם, הוא ממציא להם מעיין ושופים כולם, שורת גשם. כשאותו מחבר, מה יקרה אם יזדמנו לאיילה שני המחבים ביחד, גם שהיא צריך ללדת וגם שיבקשו מן המים, על הגשמים החיות. אז הוא תראה את שבאותו שעה היא שוכחת מעצמה ומכל האיסורים ועושה את עצמה כאיול, זכר, שלא מולים, וזועקת להשם. האצן זה רבה, רבי חיים, מאוד התפעל מהפירוץ הזה, והוא אמר שבאמת צריך לתת לאותו מחבר הסכמה, שאם לא הייתה לו מסירות נפש, הרבה של העולם לא היה עולה בדעתו כזה רע. ואנחנו משכם רבותיים דפיים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן, תוף צדיק זין ספחת, לדעת השוכנוך בעלי חיים שמיועדים לאכילה והם מצב של ניצוידים ועומדים, כך שאין בהם מסור מלאכת צוידה, אם הם מוקמים בתוך העיר, או בקרבת מקום לעיר, בטווח של לא יותר מ-70 ממו, 4 טפחים, במקום שבו הם נמצאים שמור, דהיינו שאין בעלי חיים יכולים לצאת מונו, אז הם לא מוקצים ביום טוב, יום מותר לשחוד אותם ולאכול אותם. אבל אם המקום לא שמור, שהוא רחוק מהעיר, או שהם נולדו בסמוך ליום טוב, הוא עוד לא נודע על הקיום שלהם, אז הם מוקצים. אז הרי הם מוקצים ואסור לשחוד אותם ביום טוב. בעלי חיים שיש בהם איסור מצוי, אפשר ליד אותם ראש לשחיטה ביום טוב, אבל לא מספיק בעיד כללי של קבוצת בעלי חיים, כגון באמירה של במקום הזה אני אקח חוד לשחוטה ביום טוב, צריך שיעוד של כל אחד מהם. אפשר לבצע את זה בדיבור ובמחשובה, שהוא צריך שיהיה עקר בצביעתיים שלא יתפסו באחרים. עד כאן מעניין דפעמים בהלוך השני נלמד היום. נחזור בקצרה על מה שמרדו ביום חמישי, בעל חיים שאפשר לתפוס אותו בריצה אחת, בלי לנוח באמצע, וגם בלי מלכודת, בלי איזה מצודה, זה נחשב מצד ועמד, אבל בעל חיים ישן, זה לא נחשב שהוא מצד ועמד, כי ברגע שהם נוגעים בו הוא מתעורר ובורח. ומילא הוא לא נחשב מצד ועמד. בעל חיים שהורגל בחברת בני אדם וחוזר לקום שלו בערב, לדעת השוכנות, והוא ניזון גם האוכל שהבעלי מביא לו, לדעת השוכנות, אין בתפיסתו בשעה בסיסור צדה. ולדעת הרמו, אסור להצוד אותו מדי רבות. ואנחנו ממשיכים, חוזרים בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים, דגן שמחובר לאדמה. בדרך כלל לא מחמיץ במגע עם מים, אבל אם הוא כבר לא זקוק לאדמה, הוא כבר התייבש, אז הנה לו הוא מחמיץ במגע עם מים בכמות מרובה, ולכן אם ירדו על דגן כזה גשמים מרובים, אנחנו מנחים שהוא יחמיץ. יש מי שכתב שגם בגשמים מרובים הוא לא מחמיץ, אלא אם כן נראה להם גשם חזק במשך כמה ימים, עד שהוא נחפף לאדמה מחמת המים ושורה בתוך. הוא בגשמים מועטים לכל הדעות לא חושבים שהדגן החמיץ, ומותר להשתמש בו אף למעט במצווה. שתאונה שמירה יתרה משמיץ. ואנחנו משכים בפרעים מתלמוד בבלי. האם מותר להציל בעל חיים בשבת, וכיצד אפשר לאכול אוף בלתי מבושל? מעניין שכל ישראל בלי מלוכמים. לקח ולא בסימן, אני נימד המסך את שבת, דף ופופה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. האם ייתכן שתפילה של בן אדם תביא את המשיח, אומר מסוף שורם, כן, להתפלל תמיד על גול הסטרואל, שישוב שישוב להתעלה כבוד שמיים, ואם יאמר אדם, מי אני שתפלא על הגלות בירושלים? הפני תפילתי יחוצו הגלויות, אמר מצילת ישר עם תפילתו בצידו, לפי כך נברא העולם האדם יחידי, כי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא אלו. שתדל אם כן רבותיי, להרבות בתפילה בינה מסמי קדוש, לא נזדל בשום תפילה. ייתכן, ייתכן שהתפילה שלי היא זאת, שתכריע את הקו ותביא את הגאות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.